הרב עם שיר צור. שירה אליצור והרב יובל אוהלי מדברים על תורה ויצירה.
ברוכות הבאות וברוכים הבאים לרב עם שיר צור, הפודקאסט שבו אנחנו יוצאים מהסטודיו ומבית המדרש, רחוק יותר, עמוק יותר, יצירתי יותר. שלום הרב יובל.
אהלן שיר צור, מה העניינים?
נהדר. והשאלה שחוזרת...
כבר עונה שנייה.
כבר תקופה, זה מה בוער לנו היום.
אז הזכרתי את העונה הראשונה, אז אני אגיד, אחרי העונה הראשונה, פתאום כאילו מצאתי את עצמי עסוק כל כך במושג היצירה, וכל כך הרבה התעסקנו במושג הזה ויצירה וליצור ויוצרים ויצירות, שחזרתי למקומות שבהם אני מרגיש בטוח, למקורות ההשראה שלי, וניסיתי לעקוב אחרי המושג הזה, אחרי מושג היצירה, וחזרתי, מה שנקרא, אל הבסיס. חזרתי לתנך. אני חושב שזה באמת, למרות יש כל מיני 929 ויש כל מיני פרויקטים היום ועניינים, אני עדיין חושב שהתנך הוא underrated לחלוטין.
וואו.
אנשים לא מבינים כמה הוא משמעותי, כמה הוא רלוונטי, כמה יש בו כל כך הרבה פרקטיקות ו... תפיסות ואיזונים שמתאימים למציאות חיינו כאן היום. אז חזרתי אליו, כמו שאני תמיד חוזר אליו, וניסיתי להבין מהי אותה יצירה, וגיליתי שבתורה, כשמדברים על יצירה, אז לא מדברים על חפצים.
לא על קראפט, כאילו, לא על איזושהי אומנות?
כן, לא על איזה משהו שעכשיו אני לקחתי חומר וממנו יצרתי, אלא דווקא כשמדברים על יצירה, מדברים על יצירה של אדם. אלוהים יצר עולם, ולתוך העולם הזה הוא יצר אדם, כמו שאנחנו אומרים בשבע ברכות, יוצר האדם, כן? זה כאילו היצירה, ומאותו רגע בני אדם יוצרים, והם יוצרים עוד בני אדם.
אוקיי, מעניין. אני שמעת את הדברים שלך, ואני דווקא מתחברת אליהם מהצד ההפוך. מה קורה כשאנחנו נכשלים ביצירה? אמרנו שאנחנו לא מדברים על קראפט, אנחנו מדברים על ליצור בני אדם, זה בדרך כלל, אתה יודע, זה כזה מושג מוזר, אנחנו ללדת בני אדם, ואני יכולה לבוא, ואנחנו אתה, גם, אנחנו חברים, ואתה מכיר את הסיפור שלי, וחשפתי אותו פעם אחת ברשתות החברתיות, על הרצון הזה ליצור ילד נוסף, ועל הקושי, שהוא לא רק קושי שלי כמובן, שהמון נשים מאותגרות פוריות שמתמודדות עם הקושי הזה, ואני קוראת לזה מחסום יצירתי.
דבר ראשון, עוד לפני ההגדרה הזאת, מחסום יצירתי, אני כאילו, יש משהו עמוק ביכולת הזאת, שאם אתה רוצה להבין משהו, אז תבין את ההפך שלו. המהר"ל מפראג בספר נצח ישראל, אחד הספרים החשובים והמוכרים יותר שלו, זה כל הפתיחה לספר שלו, הוא מנסה לדבר בספר הזה על הגאולה, ומה היא גאולה, מה מאפיין אותה, והוא מתחיל ואומר, הדרך להבין משהו הוא קודם כל להבין את ההפך שלו. כלומר, אם אתה רוצה להבין מה זה חושך, אז קודם תבין מה זה אור, או הפוך. אם אתה רוצה להבין מה זה אור, תבין קודם כל מה זה חושך, ואם אתה רוצה להבין מה זה גאולה, תבין קודם כל מה זה גלות. אז הפרקטיקה הזאת, דבר ראשון של, אם אתה רוצה להבין מה זה ליצור אדם, אז לדבר רגע על... מה קורה כשלא מצליחים ליצור אדם, זה משהו שהוא מאוד מאוד נוכח, אבל אני חייב שתסבירי לי כאילו איך מהמקום הזה את מתחברת דווקא למחסום יצירתי.
אני לוקחת את זה רגע, אני חוזרת שנייה לעולם האומנות ולעולם היצירה. מה זה מחסום יצירתי? בסדר? זה הרגע הזה שאתה נטול אנרגיות, וזה יכול להגיע אחרי תקופה מאוד פוריה, בסדר, משתמשים פה במושגים, אחרי תקופה מאוד מאוד פוריה ביצירה, יש לך פתאום את הרגע הזה שיש לך מחסום, הוא יכול להיות מחסום מנטלי, רגשי, הוא יכול להיות מחסום פיזי, וזה חלק מהחיים שלנו. ואני חושבת שזה מחסום יצירתי, והוא קורה בעיניי, כן, גם בעולם הפוריות, לידה, הריון, יכול להיות שיש לנו, שוב, אני יכולה כמובן לדבר רק על עצמי, כן? על איזשהו מחסום שהוא מחסום מנטלי, שהוא מחסום רגשי, משהו בתת מודע שגורם לדבר הזה לא להצליח, ואני מאוד מאוד רואה את זה ביחד, ואתה יודע, אחת ההמלצות הכי מדהימות, טיפים, מה שנקרא, להשתחרר ממחסום יצירתי, זה לשחרר. לשחרר את המקום הזה שאנחנו עכשיו בטירוף של היצירה, זה מדהים, עוד פעם, גם בעולם ההריונות והלידה. ככה אני הרגשתי. הרגשתי שלרגע אחד אני צריכה רגע, אגב, אני במקום הזה, ששנייה לשחרר, לשחרר את הלחץ, לשחרר את הרצון הזה של עוד ילד, עכשיו, זה יקרה עכשיו, יאללה, הקדוש ברוך הוא, מה קורה איתך, בן אדם? וזה מדהים, כי עבורי היצירה הייתה נורא נורא קלה, יצירת הילדים שלי. יש לי שני ילדים, ברוך השם, בבית, עליהם אני אומרת המון המון תודה, ושם הרגשתי פלואו, פלואו יצירתי, ופתאום יש את הרגע הזה של המחסום. והוא גורם לך קודם כל להעריך את היצירה, והוא גורם לך להבין שחלק מיצירה זה הקשיים האלה בדרך.
אני כאילו, יש ביטוי של חז"ל שאומרים ששלושה שותפים הם באדם. אבא, אמא והקדוש ברוך הוא. והם שלושה שותפים ביצירה הזאת. ואני שומע את הדברים שלך ואני כאילו אומר, זה העומק בדברי חז"ל, כלומר שהם באים ואומרים, יש את המקסימום שאת או אתה יכולים לעשות. כלומר, אני, האיש, הגבר, מביא את כל מה שאני יכול בצד המנטלי שלי, בצד הגופני שלי, והאישה מביאה איתה את עולמה ואת גופה ואת רחמה, ויש איזשהו שלב שאתה תצטרך לשחרר את השליטה הזאת, כי זה באמת לא תלוי בך. כלומר, יש איזושהי נקודה, איזשהו רגע, שבו אתה אומר, כאן היכולות שלי נגמרות. יש גם מדרש מדהים שאומר, שאם יתכנסו כל חכמי עולם, לא יצליחו להטיל נשמה אפילו בזבוב. כלומר, יש איזשהו גבול ליכולת שלך כבן אדם,
להשפיע על המציאות, במובן הזה.
במובן של יצירת אדם, כלומר, גם המהר"ל מפראג, חלק מהסיפור שלו שהזכרנו הגולם. אותו בהתחלה, חלק מהסיפור שלו זה הגולם. כלומר, המקום הזה שהמהר"ל יוצר גוף. אבל גם הגוף הזה, שהוא הצליח ליצור, הוא בסופו של דבר מגיע לאיזושהי נקודת סיום. למשהו שאתה לא יכול לעשות. ואם לא יבוא לשם איזשהו אלוהים ויזרוק בזה רוח ונשמה, אז פשוט אז זה לא יהיה אדם. זה יהיה איזשהו גולם. ואני כאילו, אנחנו בתקופה כזאת ובדור כזה ובעולם כזה, שכאילו אשכרה מדברים על כאילו בני אדם שנוצרים בבתי חולים ובמבחינות, ואני כאילו אומר, אנחנו כל כך כל כך קדימה, שאנחנו שוכחים את המקום הקטן הזה של לשחרר, שזה לא אני, שגם אם אני אצור במעבדה את האדם הכי יפה בעולם, אם לא יהיה שם את הרגע הזה שבו אני משחרר ומאפשר לאלוהים לזרוק בו נשמה, אז זה ייתקע.
מה שנקרא שהקדוש ברוך הוא ישתלף פה בכל הסיפור הזה. אני חושבת שהחוסר הזה של אנחנו לא יכולים, הוא נמצא בעיקר אצלנו המבוגרים. הילדים שלנו לא חווים את זה ככה, כי מבחינתם העולם הוא מגרש המשחקים שלהם. כאילו בניגוד לשאר היצירות שלנו, בילדים יש משהו שהוא מאוד, מאוד ברור שלא יצרנו פה משהו מושלם. בכלל שאלה מה זה אומר יצירה מושלמת. הילדים שלנו הם משהו דינמי. מאתגרים אותנו כל הזמן. אנחנו אוהבים אותם בלי גבולות. וגם אם זה לא בדיוק כמו שתכננו. עזוב, כאילו, אתה יודע, אנחנו מתכננים והקדוש ברוך הוא צוחק, נכון? איך אומרים את זה ביידיש?
לא, זה גם, הרי אם את תצרי איזושהי יצירה, בין אם תהיה וידאו ארט, או בין אם תהיה ציור, איור, לא משנה מה, שיר, באיזשהו שלב, את תגידי, גם אם זה לא מושלם, את תגידי, זה מספיק טוב בשביל להוציא את זה החוצה.
נכון.
תגידי, זה מספיק טוב, שאני כאילו אומרת, זה יכול עכשיו לצאת לרשות הרבים. ילדים, אין לנו את הבחירה הזאת. כלומר, בעזרת השם, אישה נכנסת להיריון, אחרי 9 חודשים מקסימום, יהיה ילד בחוץ. בין אם אנחנו נרצה ובין אם לא, וגם אין לנו שליטה על מה הוא יקבל מאיתנו, על מה זה, כאילו,
לאן הוא יתפתח.
לאן הוא יתפתח, וכאילו,
זה מחזיר אותנו למקום של לשחרר, גם פה. גם פה אנחנו חייבים לשחרר.
כן, יש איזשהו שחרור שאנחנו מאוד לא, הוא באמת לא נוח לנו. הוא כאילו, אנחנו אוהבים את הדברים בשליטה. וכאילו, פתאום אומרים לנו, הילד שלך לא בטוח שהוא יצא כמוך. מה זה לא בטוח? הילד שלך לא יצא כמוך. וזה איזשהו משהו נורא נורא קשה. אני תמיד אומר להורים, אמרתי זה גם להורים של קומונריות, שעבדתי בבני עקיבא, ואני אומר את זה להורים בכלל בהרצאות, שאחת ממצוות האב על הבן, שמופיעים במסכת קידושין, יש מצוות שאנחנו כהורים מחויבים. ללמדות תורה, לזה, אז יש כל מיני מצוות שאנחנו כהורים מחויבים לעשות. ואחת המצוות שאנחנו מחויבים לעשות, זה להשיטו בנהר. ותמיד שאלתי, כאילו, מה...
לזרוק אותו לנהר?
להשיטו. סתם. אמרתי, מה כל כך קריטי? כאילו, מה זה לשחות, כאילו, ללמוד לשחות, ללמוד לבנות רפסודה שישות בנהר, זה כאילו הצורך הגדול. ללמדו תורה אני מבין, ללמדו אומנות אני מבין, עבודה, שכר, זה להשיטו בנהר. ואני תמיד אומר להורים, שלדעתי העומק של הדבר הזה, מסתתר ביכולת שלנו לשחרר. כלומר, אבא שילמד את הילד שלו, את הילדה שלו לשחות, או לבנות סירה, בהכרח מלמד אותו פרקטיקה שתרחיק את הילד ממנו. כלומר, אם אני גר עכשיו על שפת הים התיכון, ואני מלמד את הבן שלי או את הבת שלי לשוט, אז יש מצב שמה שקרה, ילמדו ממני ויבנו ספינה וישוטו רחוק. וזאת שאלה, האם אתה מסוגל לשחרר את הילדים שלך? לתת להם את המקום הזה שהם יהיו מה שהם. וגם בכיוון שלך, כאילו, כיוצרת, סתם זה מעניין אותי. האם בכלל את מתעסקת בשאלה הזאת? כאילו, איך מגדלים ילדים כאלה? איך מגדלים ילדים שהם לא יהיו כאילו איזה משהו דומם, אלא הם יהיו יצירתיים, שהם ייצרו בעצמם, שהם ירצו ליצור בעצמם, לא רק ילדים משלהם, אלא ירצו ליצור בעצמם, ולא יהיו עוד איזה קראפט, כמו שקראת לזה בהתחלה.
קודם כל, זו שאלה שאני מתעסקת בה המון, בכלל אני חושבת ש... אני חושבת שדיברנו על זה גם בפרקים הקודמים, כמה עולם החינוך לא מצליח לגדל היום ילדים יצירתיים, הוא לא רואה בזה כערך, זה משתנה. עצם זה שאני הולכת להרצות את צוותי מורים, זה אומר שזה משתנה הדבר הזה, ואני חושבת שאם אנחנו מסתכלים על זה, אז אנחנו מבינים שילדים הם מעבדה ליצירתיות. הם לא כפופים לשום חוקים, הם כל הזמן מלמדים אותנו לחשוב אחרת ולערער על הקיים, ויש סיפור נורא נורא יפה של קן רובינסון, שהשם שלו עלה פה כאילו מלא פעמים, חוקר יצירתיות מאוד מאוד מוכר, הרצאת הטט שלו היא מספר אחת היום בעולם, נפטר ממש ממש לא מזמן, שהוא סיפר בהקשר הזה של, על ילדה ששאלו אותה מה היא מציירת, והיא ענתה שהיא מציירת את אלוקים, אלוהים. אני כבר יודעת איך אתה עובד.
ידע שאם היא תגיד את זה עם קוף זה יעצבן אותי.
אז כן, רובינסון שאל ילדה את מה היא מציירת, והיא אמרה את אלוהים, ואז אמרו לה, אבל את לא יודעת איך אלוהים נראה. אז היא אמרה, תחכו שאני אסיים את הציור, ואז אתם גם תדעו איך הוא נראה. בסדר, כל התפיסה הזאת משנה בעצם את התפיסה שלנו לאיך אנחנו מגדלים ילדים. אני חושבת ש... הדבר שהכי חשוב לי אצל הילדים שלי זה שהם כל הזמן יערערו על הקיים. בסדר, שהם לא יקבלו אקסיומות והנחות יסוד, והם כל הזמן ישאלו שאלות. זו כבר ההתחלה.
כלומר, שמש ירוקה זה רלוונטי.
אתה יודע, אתה מכיר את זה? שהילדה יושבת ומציירת ציור, והיא מציירת עכשיו עגבנייה, והעגבנייה היא סגולה, ואז הגננת אומרת לה, אבל מתוקה, עגבנייה היא אדומה, עשית פה טעות. לא, נשמה! שחררי!
תני לה לשהות בזה רגע.
כאילו, לקבע אותנו כל הזמן, כאילו, הרי, תקשיב, כל המחקרים מראים, יש מחקר מדהים שמתפרס על 20 שנה, שלקחו ילדים בני 5 ועשו להם כל מיני מבדקים של יצירתיות, וגילו שהם יצירתיים ב-95%. ואז אחרי 5 שנים עשו עוד פעם עם אותם ילדים את אותם מבדקים, ראו שהם מתחילים לרדת. עד שהילדים האלה היו בני 20, הם בעצם היו יצירתיים ב-2.5%. משהו קורה. בסדר? אני לא רוצה, אתה יודע, כן, רובינסון אמר שבתי הספר הורגים יצירתיות, כנראה שזה קורה שם, אבל אנחנו כהורים חייבים לבוא ולגבש את התפיסה הזאת, לגרום לילדים שלנו לחשוב, לגרום להם לשאול שאלות, ליצור, לאפשר להם ליצור, לאפשר להם להרער עלינו, עלינו כהורים גם, זה חלק מהדבר הזה.
אני אגיד לך מה הפחד. בדבר הזה. הרי היהדות היא כולה כזאת. היא כאילו, כולה אומרת לך, תשאלי שאלות. אל תקבלי את הדברים כמובן מאליו. ככה מתחילה המשנה, ככה מתחילה הגמרא. כל תורה שבעל פה, דיברנו על זה בעונה הראשונה באחד הפרקים. כל המבנה של עולם התורה בנוי על זה שאני שואל שאלות, ועל ידיהן אני מערער על הקיים. אבל אני חושב שדווקא כשזה מגיע להורות, ליצירה הזאת של ילדים, זה נוגע בפחד הרבה יותר עמוק. כי כל יצירה, מי כמוך יודעת, גם על זה דיברנו באחד הפרקים בעונה שעברה, אנחנו כיוצרים רוצים קרדיט. זה חשוב לנו. זה חשוב לנו שיהיה לנו קרדיט, שידעו שאת הדבר הזה, אני יצרתי את הציור הזה, את השיר הזה, אני כתבתי. ודיברנו על זה קצת, וכשזה מגיע לילדים, אנחנו כל כך מפחדים שהם יערערו על הקיים, וכמו שאת אומרת, יערערו עלינו, כי אז מי יודע אם אני אהיה מוכן לקחת על זה קרדיט. יש יצירה מדהימה שהיא כבר, לפי דעתי, יש לה כמה עשרות שנים כבר ליצירה הזאת. סרט שיצרו אותה, אני חושב שבמעלה, אל תתפסי אותי במילה, שנקרא בת ערב. סרט מדהים, באמת, מדהים ביופיו. בנות של כמה רבנים מאוד מוכרים בציונות הדתית, שבחרו, בחרו לעזוב את העולם הדתי ההלכתי.
אגב, זה מעניין, כי הייתה תערוכה של תמר צוהר, הבת של הרב צוהר, במכללת אמונה, בדיוק על השיח הזה. אני חושבת שמי שיצרה את הסרט היא הבת של הרב אבינר, אם אני לא טועה.
כן, הבת של הרב אבינר יצרה את הסרט עם עוד חברה אחת, שאני לא זוכר את הבת של הרב של מי, וכל הסרט שם, כאילו, את רואה את המתח. כלומר, המקום הזה של אני כרב, ואני ככל הורה, אני לא, קשור, לא חושב שזה קשור דווקא לרב, אבל כל הורה יש לו איזשהו רצון שהבן שלו יבחר בדרך, בדרך שלו, או בדרך שדומה לו, או בדרך שדומה לו, או שקרובה לו לפחות, ואנחנו רוצים לקחת על זה קרדיט, ופתאום כשהבת שלנו בוחרת בדרך אחרת, אז מה, אני אקח על זה קרדיט? וכשאתה אומר אני לא לוקח על זה קרדיט, אתה כבר אומר משפט הרבה יותר כואב, ואתה אומר נכשלתי. ושמה זה כבר, שמה זה כבר הרבה יותר קשה. ולכן אני חושב שהמקום הזה של לבוא ולהגיד, יש דברים שהם קשורים אליי, ויש דברים שהם לא. ולכן אם הם לא קשורים אליי, אז אני יכול לשחרר את האשמה, ואני יכול לשחרר רגע את הכאב, ואני יכול להישאר עם מה שאני בחרתי לעשות, ואני יכול, כמו שאמרת מקודם, אני יכול באמת לאהוב אותם בלי גבול.
קודם כל, זה מהמם מה שאתה אומר, ואני רוצה להגיד שזה נורא נורא קשה. כי כשאני מסתכלת על שני ילדיי שהם עדיין קטנים, ומזהה בהם בישנות שלא ברורה מאיפה, לא ברור מאיפה זה הגיע אליהם,
אני רק רוצה לציין
שיש להם אבא.
כן, יש להם אבא.
יש להם אבא, זה נורא...
בעודך תמיהה על הגנטיקה.
כן, אבל אתה יודע, אתה נורא רוצה למצוא את עצמך בילדים שלך. בסדר? וכשזה לפעמים לא קורה, אני זוכרת שלקח לי המון זמן לשחרר את זה, שלבוא ולהגיד, רקע, יש להם את העולם שלהם, כלומר, אני מטווה להם כרגע דרך, אני נותנת להם כלים, ובסופו של דבר, הם אלה שצריכים להתמודד עם העולם הזה, ואני חייבת לתת להם לפרוח, כן, כאילו, אני צריכה לתת להם את המקום שלהם, ולרגע אתה קצת שוכח את זה כהורה.
אני אגיד לך את מה שעוזר לי.
קונטרול פריק.
אני אגיד לך את מה שעוזר לי.
כן.
מה עוזר לי? מה שעוזר לי מול הילדים שלי, זה שאני כל הזמן מזכיר לעצמי שאני מגדל אותם לעולם אחר לחלוטין מהעולם שבו אני גדלתי. כלומר, אני כל הזמן משתדל להזכיר לעצמי שכשאני בא לילדים שלי ומבקש ליצור מהם את אותו ילד שאני חולם עליו, אני מגדל אותו לעולם שאני לא יודע איך הוא יהיה. ולכן אני מעדיף לתת לו כלים שיעזרו לו באותה מציאות שאין לו שליטה עליה. שיעזרו לו בשחרור, לא יעזרו לו בשליטה. שליטה זה קל, לשלוט על ילדים זה קל. במרכאות, כן?
לא, אני גם חושבת שהעולם הזה, בכלל, עוד פעם, אנחנו כל פעם חוזרים כאילו למה שהקורונה עשתה לנו, היא לימדה אותנו שאנחנו בעולם שהוא כל הזמן משתנה, הוא כל הזמן מתחדש, ובשביל להכין ילדים לעתיד, לעולם מתפתח, אנחנו צריכים להבין שיש לנו פה איזושהי סיטואציה שהיא נורא נורא דינמית. כאילו זה כל הזמן משתנה. אז אני רוצה לבוא ולהגיד שחלק מלהיות יצירתי, חלק מלגדל ילדים יצירתיים, זה לגדל אותם לעולם כזה, שאף יום לא נראה כמו היום הקודם.
זה מצחיק אותי, כי שנינו, כי אנחנו כאילו, כמו כל הורה, אנחנו מחפשים את הפרקטיקה הנכונה שתעזור לנו, ואנחנו מחפשים את ה... דיברנו בהתחלה על, על, על פוריות, כי אנחנו מחפשים את מה הדבר הנכון, ומה הפתרון שיביא לנו, ומה הדבר שאת צריכה לעשות. את בטוח ששמעת את זה, ואני יודע ששמעת את זה מאנשים, כאילו שישר מחפשים את הפתרון, ומה את צריכה לעשות? איפה נמצא הפתרון?
אתה יודע מה מדהים זה שכשאני... באמת, אני לא כותבת הרבה על החיים האישיים שלי. אני כותבת הרבה על יצירתי, אני כותבת על עולמות המקצועיים שלי, ואני לא יודעת, נורא קשה לי לחשוף את ה... וכשכתבתי, אני זוכרת שכתבתי את זה, עברתי הפלה, ואחרי הפלה השנייה, בהפלה הראשונה לא יכלתי בכלל לדבר על זה, כאילו הייתי באמת בעולם שלי, ואחרי הפלה השנייה כתבתי פוסט בפייסבוק, וכולם נורא פרקטיים, אתה נורא צריך, כאילו, אתה יודע, קיבלתי כאילו עשרות טלפונים של פרופסורים, ואני קודם כל מאוד מעריכה את זה, ומאוד מודה לכל מי שפינת הזמן לכתוב לי. אני חושבת שהפוסטים הכי מרגשים היו אלה שפשוט שיתפו בתחושות שלהם ובדברים שהם עברו, וזה נורא נורא חיזק אותי, ואנחנו נורא פרקטיים בחיים. אנחנו גם עכשיו, תקשיב, גם הפודקאסט שלנו כל פעם מגיע בסוף לאיזושהי פרקטיקה, ואני, אתה יודע מה הפרקטיקה בעיניי הכי מדהימה לפרק הזה? קודם כל אמרנו הרבה על לשחרר, אבל להתפלל. אני לא יודעת, אתה יודע, לפעמים אני מרגישה שזה מה שאני צריכה לעשות, שכבר אני צריכה את הקדוש ברוך הוא איתי. אני לא יכולה להתמודד באורות לבד, לא יכולה, כמובן, אם בעלי שיחיה, אבל אני צריכה שהקדוש ברוך הוא ילך איתי. ובידי פעם, ובכלל, אגב, דיברנו על מחסום יצירתי, גם על מחסום יצירתי, אני אמרת לקדוש ברוך הוא, שחרר אותי, בוא, תהיה איתי רגע. כאילו, ואני חושבת שאם אנחנו מדברים על פרקטיקה, אז זו הפרקטיקה שלי, להתפלל אליו.
יש הרי את השיר המדהים של חנן בן ארי, אמן על הילדים שלי. אני זוכר את הפעם הראשונה שהקשבתי לו, זה היה ברכב, הייתי ברכב, הקשבתי לו בפעם הראשונה, והוא כאילו, ואני נוסע, והוא שר, ואני בוכה. בוכה, בוכה, בוכה. כאילו, הוא זיקק שם משהו בדבר הזה, שאתה יכול לעשות מה שאתה רוצה, באמת, ואתה יכול להתאמץ, ואתה מתאמץ, ואתה עושה, ובסוף זה תפילה. בסוף זה כאילו איזושהי תפילה שאתה אומר, היכולות שלי יש להם איזה כאילו מיצוי, איזשהו קו גבול למה שהן מסוגלות לעשות. ובאיזשהו שלב אני צריך לסיים כאילו את האירוע ולהתפלל ולקוות שהתפילות שלי יעזרו.
וואו, כן.
כן, לגמרי. נעצור כאילו, נעשה איזושהי...
נסיים בתפילה?
אנחנו לגמרי מסיים.
אמן על הילדים שלנו?
אמן על הילדים שלנו, ואמן גם עלינו. אבל כן, אבל אנחנו רוצים כן לעצור כאן, ואנחנו נגיד תודה לבית שלנו, כבר שתי עונות, במתחם החדשנות של עיריית ירושלים, ואני רוצה להגיד תודה גם לאבי ברין על העריכה וההפקה. אני רוצה להגיד תודה לשיר צור.
תודה רב יובל.
ואנחנו ניפגש בפרק הבא. תחשבו עמוק, תחשבו רחוק. תחשבו יצירתי.